מצטלמים להם. אז טוב, אז נלמד היום קצת על אסתר המלכה, שבאמת בעיניי אפשר ללמוד עליה כל השנה, זה לא יספיק לנו. כן, רק נגיד איזה שני משפטים על התענית, כן, שבאמת בעצם התענית הזאת היא מכמה סיבות, אחד זה בעצם זכר לצומות, כן, לימי צום שצמו בניסן, כן, והצלה שקרתה באדר, איזשהו שילוב כזה, כן. אני לא מאמינה שאני מזהה, אמא המטפחות, אמא המסכה, אמא זה. וגם יום שנעשה לו נס והצלה, עליו לעשות יום של תשובה ותפילה עד סוף ימיו. אז באמת הימים האלה הם גם ימים של כן, תשובה ותפילה, כי נעשה לנו נס גדול. לי באופן אישי גם יש אחד הילדים שלי נולד בתענית אסתר, אז בכלל זה חגיגה אצלנו, תמיד אנחנו עושים משהו בלילה של, כן, באור ליוד ג' ובמוצאי התענית, כי תמיד זה כזה הרגשה של אישה ממש לחגוג נורמלי. כן, יש גם עוד איזושהי סיבה שבעצם תענית אסתר, כדי להינצל מחטאי אכילה ושתייה בפורים, שגם אנחנו יודעים שיש משהו ביום הזה שהוא כולו התרחבות, כן, הוא יום ללא גבולות. יום שעם שאר הדברים הם בדרך כלל יש להם גבול מסוים, אז משהו ביום הזה עם התנועה הזאת של השמחה, למדנו על זה קצת בעיניי השבוע שעבר, שהיא כולה תנועה של התרחבות, אז גם ביום הזה, כן, כמו שהבת שלי שאלה אותי, נראה לי, אמרתי לך וזה שאלה אותי, אמא מתי פורים, אז אמרתי לה ביום שישי, ושאלתי במתי הוא נגמר, אז אמרתי לה ביום שישי, איזה חצוף הפורים הזה, מה זה רק יום אחד, וזה חשבה חול המועד, ואני אומר תודה לאל שהיום הזה, עם כל ההכנות שלו וכל הזה, כל הטירוף של היום הזה, הוא ברוך השם שהוא יום אחד, השנה בכלל, איך תבין איך כל היום אני משגעת לגדי, לא הבנתי מתי מנקים את הבית לשבת, אבל תסבירי מתי מנקים את הבית לשבת. כאילו, אז היום, אז מחר ננקה, אומר לי, וזה את עסוקה? אני קצת במסירות נפש של אסתר, אבל בעיקר מוצא אותי. מה? יופי, כן? מעולה, מעולה. יופי, אז זה אפשר גם לתת לה קפסולות בצדדים, נראה לי, אם לא קיבלו. אז טוב, אנחנו ניגע היום, תכף יגיעו עוד דפים, בסדר? זה בא בענקלות. אנחנו ניגע היום במושג הזה, שנקרא מסירות נפש. נראה שעברה עליו שואה על הדף הזה. אני רואה, היה פה תהליך של מסירות נפש על הצילום של הדפים. תודה ממש. אנחנו ניגע במושג הגדול הזה של מסירות נפש, שנסה קצת להבין איך הוא קשור לחיינו. בדגש על חיים ולא על מוות, כי לפעמים כשאנחנו מדברים על למסור את הנפש, זה נשמע לנו שמדובר על לוותר על החיים, כן, גם לפעמים במובן המעשי, אבל גם כשאתה מסתכל על מישהו ואתה אומר, וואי, הוא ממש במסירות נפש, הרבה פעמים המחשבה שלנו זה שיש לו איזה ויתור מאוד מאוד גדול, כאילו הדלקתם חימום רק שאני אבין, נמחתם, מעולה, כן, אני קורא את שני המדבר. רק לפני שבוע היה פה שלג. טוב. כן, אז שוב אני אומרת, כשאנחנו אומרות לעצמנו את המושג מסירות נפש, אז כשאת כאילו מסתכלת על מישהו, לא יודעת מהמשפחה, ואת אומרת, וואי, ממש במסירות נפש, הרבה פעמים מה שעולה לנו שם, זה שיש שם איזה ויתור גדול על איזה משהו, נכון? אתה אומר, וואו, איך הם מצליחים לוותר על הדבר הזה, ממש במסירות נפש, ואני רוצה היום שקצת דרך דמותה המדהימה של אסתר, נצליח להבין גם את התהליך שהיא עשתה, ומתוך זה גם איפה המושג הזה קשור לחיינו, אני מקווה שתשרדו איתי, לא הבאתי עניה, אבל אני מקווה ש... נראית לכם בגרון, אל תדאגו, יש קצת הרב קוק, הכל בסדר, אבל... אז בואו רגע, אני פותחת פה איזה משהו מתוספתא ממסכת יומא, משהו, כן, באותו נושא, אבל כן, מכיוון אחר, אני קוראת לנו, כל השערים שהיו שם בבית המקדש, נשתנו להיות של זהב, חוץ משערי ניקנור, מפני שנעשה בהן נס. מהו הנס שנעשה בהן? כן, מדובר פה על איזשהו שלב ששיפצו, כן, את בית המקדש, וחידשו, כן, את השערים, וציפו בזהב וכו' וכו', ובשערי ניקנור לא נגעו, כאילו השאירו אותם ככה, והאמירה הייתה שלא נוגעים בהם, כי נעשה בהם איזשהו נס, ובואו נראה איזה נס נעשה בהם. אמרו, כשהיה ניקנור מביאו מאלכסנדריה שבמצרים, עמד עליהן נחשול שבים לטובן, ונטלו אחד מהן, והטילו לים, וביקשו להטיל את השני, ולא הניחן ניקנור. כן, הסיטואציה היא שמביאים את השערים האלה מאלכסנדריה שבמצרים, והגיע כן, גל גדול, והם כמעט טבעו עם האונייה, והם החליטו, כמו שהרבה פעמים אנחנו מכירים את זה בסיפורים, להסיר כובד מהאונייה כדי שהאונייה לא תשקע, והם בעצם הטילו לים את אחד השערים, ונטלו אחד מהם והטילו לים, ואז כשהם באו להטיל את השני, ניקנור עוצר ואומר, עד כאן, עד כאן את השער השני, אתם לא מטילים לים. אמר להם, אם אתם מטילים את השני, הטילוני עמו. כן, במילים אחרות, אני מוכן למות, כן? אם אתם מטילים פה את השער השני הזה, היה מצטער, הוא בא עד שהגיע לנמל של יפו, כיוון שהגיע לנמלה של יפו, היה מבעבע ועולה מתחת לספינה, כן? ניקנור מאוד הצטער על השער הראשון הזה שהוטל לים, כן? את השני הוא עצר, הוא אמר עד כאן, הוא היה מאוד מצטער, וכשהגיעו לנמל של יפו, כן, הראשון, השער הראשון, פתאום ראו אותו מבעבע, הוא כאילו... שחה איתם לעבר החוף, יש בזה משהו מה זה רומנטי בעיניי, ויש אומרים, אחת מהן חיה שבים בלה אותה, וכיוון שהגיע ניקנור לנמלה של יפו, פלטתו, כאילו פתה אותו וטלטו ליבשה. כן, בעצם השער, יש אומרים שזה שער אחד, יש אומרים שזה שני השערים, בכל אופן, השער הזה שהוטה לים, הוא בעצם כן נעשה בו נס, והוא לא טבע, והוא בעצם הגיע איתם לנמל יפו. ולכן אותם שערים לא נגעו בהם גם ששיפצו כי נעשה בהם נס וככה היה בהם משהו מאוד מיוחד וצריך להבין מה זה, כאילו מה קרה פה לניקנור, כן, שהוא עשה פה איזושהי עצירה בכל המהלך הזה, כן, שלב ראשון שעוד הטילו את השער הראשון הוא כאילו השלים עם הסיטואציה וכשזה הגיע להטלה של השער השני הוא אמר עד כאן, כאילו זהו עד כאן פה אני כבר לא מוכן, והוא אפילו היה מוכן, כן, מה שאנחנו קוראים למסור את הנפש, הוא היה מוכן למות, והעיקר שהשער הזה, כן, לא יוטל לים, ואנחנו, כן, אנחנו מבינים שהיה פה איזה משהו שכנראה היה לו מאוד חשוב, שבגינו הוא היה מוכן, כן, אפילו למסור את נפשו, העיקר שהדבר הזה לא יקרה. כן. נכון. נכון, אבל הייתה לו, השאלה פה הייתה, הוא לא הציל את השער, נניח הוא היה קופץ, זה לא היה מציל את השער, אבל הייתה פה איזושהי אמירה, כן, שזה שלב שהוא לא רוצה, הוא לא ייקח בזה חלק, הוא לא יאשר אותו, זה כאילו הנקודה, כן, זאת אומרת, שהוא לא ימשיך בחייו כרגיל אם הדבר הזה יקרה, ולכן הוא כאילו היה מוכן אפילו לעשות פה משהו מזעזע, ועצם האמירה שלו גרמה לזה שלא יטילו את השער השני, הוא בעצם עצר בזה, כן, את ה... את הנקודה הזאת. עכשיו באמת, זה מוביל אותנו, כן, נקרא לזה, לעמדת נפש הזאת, של המסירות נפש, פתחתי ואמרתי שהרבה פעמים שאנחנו משתמשים במושג הזה, א', זה נשמע לנו משהו כזה נורא 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 גבוה, שלא יהיו מאנשים כזה באיזה ספרות עליונות, כן? או שבאמת כשאנחנו נפגשים איתו ורואים אנשים שהם בעמדה של מסירות נפש, אמרנו, אנחנו יש לנו תחושה שיש שם איזה ויתור מאוד גדול על משהו, ואנחנו נעמיק, כן, ונבין שבעצם גם אסתר המלכה, כן, היא מלמדת אותנו את התכונה הזאת, ואנחנו נראה בעזרת השם איך גם אנחנו כל אחת בחיים שלה, יש לנו את האפשרות הזאת, כן, לעבור איזשהו תהליך של נקרא לזה, לסגל עמדת נפש של מסירות נפש, כן? זה לאו דווקא איזה אירוע חד פעמי, אלא זה בעצם איזשהו עמדת נפש שיכולה ללוות אותנו כל החיים, וכבר אנחנו נראה שלא מדובר על מוכנות למות, כן? כאילו אין מטרה שלא יהיה חיים, אלא תכף נראה שהרב יראה לנו איך דווקא יש מוכנות להוסיף חיים. אבל בואו רגע נתבונן קצת על אסתר המלכה, כן, אסתר?
כן.
אני בכלל לא נכנס לכל הסיפור, למרות שזה מאוד מעניין, תעשו לכם שיעורי בית, בכל אופן הוא היה קשור, כן, הוא זה שהביא את אותם שערים מאלכסנדריה, הוא היה קשור באותה תקופה לבנייה של בית המקדש, אוקיי? כן, אסתר המלכה, אנחנו יודעים שהיא, כן, צאצאית של בנימין, של שאול, שהנקודה שמה זה הנושא של הצניעות, כן? אומרים, כן, על בית לאה, שההסתרה, כן, המקום של הצניעות היה מאוד מאוד דומיננטי, וגם אסתר, כן, היא כבר בשם שלה, אנחנו שומעים את ההסתרה, כן? הדמות שלה היא באה ממש כקונטרה, כל מי שכזה, פתחתי שבוע שעבר כזה את המגילה, ואתה נפגש בכל תחילת המגילה עם החשברוש, ואחר כך עם אמן, ועם כל המשתאות, וכאילו זה נראה שיש פה שני עולמות, כן? יש את העולם של החשברוש, שהוא כולו, כולו החצנה, כן? כל עניינו זה רק שיראו, כן? שישמעו, שידעו את עושר כבוד מלכותו, כן? שהדבר הזה יוודע בכל העולם. המשתאות האלה היו מגדול ועד קטון, כן? דיברתי עם הילדים שלי על הנושא של השתייה, אז אמר לי, אמא, גם במגילה זה מקטון ועד גדול, וזה מה תורה, איזה צדיק מביא לי איזה, כן? פסוקים לאשר את השתייה, ממש. בכל אופן, כן, החשברוש לבש, כן, את בגדי הכהן, כן, רצה כולו להראות ולהיראות את כל מהותו הייתה החצנה, ואל מול זה אסתר היא בדיוק הפוך, כן, ממש היא כולה, יש בה משהו מאוד מאוד פסיבי, כן, היא נלקחת אל בית המלך, כן, היא נלקחת, היא לא מגדת את מולדתה, את עמה, יש בה משהו מאוד מאוד נסתר, מאוד מאוד פנימי, כן, בדיוק הפוך לגמרי מהדמות הזאת של החשברוש, כן, כל פעם שאני ככה נפגשת עם המגילה, אני אומרת, כאילו גם עוד לפני שאתה מתעמק בעצם הסיפור, זה כאילו נשמע שכשהוא חיפש לעצמו אישה במקום ושתי, זה היה נשמע שאנשים עפו על הסיטואציה הזאת, כאילו רצו ללכת לבית המלך, להיבחר, והאחרונה שרצתה, וזה האחרונה, זאת אסתר, שכל התנועה שלה הייתה תנועה של פנים, כן, של הסתרה, של צניעות, ובעצם בכל הפרקים הראשונים במגילה אנחנו רואים איך היא ממש מנסה כמה שפחות להתבלט בתוך הסיטואציה הזאת כן, שנכפתה עליה. ובעצם היא לא מקבלת על עצמה את השליחות, כן, יש לה איזושהי שליחות שבעצם מרדכי אומר לה, יש לך פה איזושהי שליחות, ומכמה בחינות צריך להבין את זה, קודם כל היא הרגישה שהיא בסכנת חיים, כן, היא בבית של החשברוש, אבל היא גם, כמובן, זה דבר ידוע שהיא לא רצתה לעבור ממצב של אנוסה למצב של רצון, זאת אומרת, אם כל עוד היא אנוסה על ידי החשברוש, כן, היא עדיין יכולה לחזור לחיי הקודמים, לחזור לחיות עם מרדכי וכו' וכו', מהרגע שהיא מגיעה ברצון, כן, מרצון שלה, היא כבר לא יכולה לחזור לחיות עם כן, עם מרדכי, ולכן היא אומרת באיזשהו שעב, כאשר עבדתי, זאת אומרת, אני אעבד גם את העולם הזה, וגם את העולם הבא, כן, ברגע שאני באה מרצון, ואני הולכת, כן, אל בית המלך, זה משנה לי לא רק את הכאן ועכשיו, גם את כל העתיד. נכון, ועדיין אם היא יוזמת את זה, כן, ופה אנחנו נראה, כן, את איזשהו המהפך, זה נכון שזה לא מרצונה, נקרא לזה האישי, כן, אבל באיזשהו שלב היא מבינה שיש פה איזה צורך מאוד מאוד גדול, והיא מחברת את הרצון האישי שלה לרצון הגדול יותר, וברגע שהיא עושה את זה, כן, באופן מעשי, באופן יזום, כן, אז זה כבר, זה יהיה השפעה, זה נכון שדנים על זה, האם באמת זה נקרא שעכשיו זה לא מצד אונס, כאילו זה לא כפוי עליה, כן, יש על זה כמה דיונים מבחינה הלכתית, מה המשמעות, שיש אומרים שהיא איבדה בגלל זה את העולם הבא, ויש אומרים שלא, כי בכל זאת עשתה פה איזשהו מעשה גדול, אבל מה שבטוח, ההשלכה היא שברגע שהיא באה אליו מרצון, היא לא יכולה לחזור להיות עם מרדכי, זה ודאי, כולם הסכימו על זה, אוקיי? כי זה באמת משנה את כל הסיטואציה, עם כל הקושי אפילו להגיד את זה, כן? אז בעצם, כן, אנחנו רואים את זה בפסוקים, תראו את זה בפנים, בפצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתנו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך ולהתחנן לו לבקש מלפניו על המה, כן, אתם רואות את זה? פה מולכם, בחטא אני קוראת, כן, בעצם בכל השלבים הראשונים האלה, שנייה, אני רגע לפני שאני קוראת, אמרנו, יש לאסתר איזושהי מנעות, כן, היא מאוד מאוד לא רוצה להתקדם עם השליחות הזו, ובעצם בשלב מסוים היא מבינה שיש לה, שיש כאן איזשהו צורך שהוא יותר גדול מהרצון האישי שלה, והמהפך הזה, כן, שהיא עושה, היא בעצם מבינה שהגיעה לסיטואציה של מלכות, כן? סיטואציה גם מעשית, היא נכנסת לבית המלך, והיא בעצם הופכת להיות מלכה, כן? בעל כורחה אבל מלכה, ובעצם ממצב של פסיביות שהיא נלקחת, כן? שהיא לא מנהלת את החיים שלה, היא מבינה באיזשהו שלב, מרדכי עוזר לה להבין את הנקודה הזאת, שהגיעה למלכות, מלכות הכוונה זה עמדת נפש שבעצם היא מתחילה למלוך, היא מתחילה, כן, לשלוט בעניינים, היא יוצאת ממצב של ההסתרה, של הצניעות שהיא מאוד מאוד מתאימה לה, והיא בעצם משנה, כן, משנה פה את כל התמונה, היא לובשת מלכות, כן, וכשהיא לובשת מלכות, היא יוצאת מהעמדת נפש הרגילה שלה, הפשוטה, המוכרת לה, ועושה איזשהו מהלך שהוא באיזשהו אופן מנוגד למה שהיא, כן, ממש מנוגד, היא הופכת להיות פעילה כלפי חוץ, מושיעה את עם ישראל, וזה הפוך מהתכונה הפשוטה שלה. גם כשאנחנו מדברים על עמדה של מסירות נפש, בעצם מה שאנחנו מבינים, זה שכל אחת מאיתנו מתנהלת בחייה, באופן פשוט לפי תכונות הנפש שלה, לפי הדברים שבאים לנו, כן, הרבה פעמים באופן טבעי, באופן פשוט, וזמנים מסוימים שאנחנו נדרשים להרחיב את הגבולות שלנו, לצאת ממה שהיום קוראים לזה אזור הנוחות שלנו, כן, ולהתחבר למשהו שהוא יותר גדול מאיתנו. והרבה פעמים, כן, השדר הכללי הוא, תעשי מה שטוב לך, לפי המידות שלך, לפי היכולות שלך, כן, אל תעשי משהו שהוא מחוץ, כן, מחוץ לגבולות שלך, והיכולת שלנו דווקא להתחבר לאיזשהו ערך גדול יותר, ולכאורה כלפי חוץ זה יראה כאילו אנחנו מבטרות על עמדת הנפש הפשוטה שלנו, אנחנו בעצם מרוויחות מהמהלך הזה, אנחנו נחזור עוד מעט לפסוקים, תבואו רגע לצד השני של הדף, בואו רגע נבין לעומק את הנקודה הזאת של מסירות הנפש. החיים תופסים הם את ערכם רק עם הדעה של קדושת מסירות נפש. כשיש על מה למסור את החיים, אז החיים הם דבר שיש להם ערך של חופש, של קודש ושל הוד. וכל לך החיים הוא מתגלה בזיבו על ידי קדושת מסירות הנפש. הרב אומר לנו כזה דבר, שיש לנו משהו שאנחנו מוכנות למסור עליו את הנפש, זאת אומרת משהו שהוא מאוד 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 חשוב לנו, שהוא מאוד אידיאלי, כן? שהוא מאוד גדול, עצם זה שאני מוכנה, כן? למסור עליו את הנפש שוב, אנחנו תכף נדייק, זה לאו דווקא למות, אבל מאוד להשקיע על הדבר הזה, כן? זה כבר נותן ערך לחיים עצמם. כן, עצם זה שיש פה משהו שהוא גדול שאני מתחברת אליו, אני לא נכנסת לעמדה של ויתור, אלא הפוך, יש כאן רווח מאוד מאוד גדול, כן? היכולת שלי להגיד, אני על הדבר הזה, כן, במרכאות אני מתאבדת, כן, אם יש משהו שאת אומרת על זה, אני מוסרת את כולי, כן? אולי מהצד מישהו יסתכל ויגיד, וואי, משוגעת, כאילו, כן, אני מוותרת מלא. כן, שגדי תמיד נותן את הדוגמה הזאת, שגדי היה בצבא, כן, אני מכירה את זה גם הרבה הבנות פה שמתחתנות, אז הרבה פעמים אחת שואלת השנייה, רגע, בוחי צבא, אז הם אומרים לה, כן, אז זה אומרת לו, וואי, מעולה, כזה מין איזה, כן, ואני תמיד יש בי משהו שמתפומם על הדבר הזה, כן, כי אני אומרת, זה זכות, זה זכות כן, להיפגש עם מישהו, להקים בית שכל כולו, כן, מחובר לכלל ישראל, אותו דבר גם בהקשר של הלימוד תורה, כן, שאתה מקים בית, כן, שהבעל, האישה, לא משנה, הבית בתור מהות, מחובר למשהו גדול, כן, מחובר לאיזה משהו שאתה אומר, נכון, זה אומר שביום יום יש שם כנראה הרבה ויתורים, כן, יהיה הרבה ויתורים, הבעל בצבא, כן, אז הוא לא היה כל, אז הוא לא היה כל ערב בבית, בהגדרה, כן, אנחנו אז רצינו להתארס, לא יכולנו להתארס בזמן שרצינו, בגלל שהיה משהו בצבא, איזה משהו מבצע, בקושי אני יכולתי לדעת מה זה, כל פעם גדיר, רגע, לא עכשיו, אולי עכשיו, זה. כן, אתה מחובר למשהו שהוא יותר גדול ממך, זה לצאת ממה שרק נוח לי, רק ממה שמתאים לי, ואני מגלה שיש בי כוחות יותר גדולים, יש משהו בעולם שלנו שמשדר לנו מאוד עניין של נוחות, כן? שהכי טוב שיהיה לנו נוח ויהיה לנו טוב, ואנחנו קוראים את הדברים האלה, ואנחנו אומרים, לא, רגע, התחברות למשהו יותר גדול ממני, מרחים אותי, כן? זה לא בא על חשבוני, זה לא מצמצם אותי, בואו נקרא את בפנים. במסירות הנפש היא ראויה להיות על תוכן כל כך עשיר ומלא, עד שכל העושר של החיים עם כל תנובתו האידיאלית הרוחנית העליונה, יהיה נשאב אל תוכו ובטל אליו כניצוץ בלהבת, כן? וזאת יוצאת אל הפועל ידי מסירות הנפש שבקדושה, של קבלת מלכות שמיים שבאמונה וכל קדושתה. חשק מסירות הנפש בשביל היסוד העליון שכל חי העולמים עצורים בו, הוא מבסס את החיים ונותן להם את צביונם האמיתי, עד שכל מרץ, כל עוז וחיל, כל שאיפה תאורה מלאת חיים, היוצאת מן הכוח אל הפועל בחיי יום יום, מאמונת המשפחה והתייעלויותה, זה מדהים שהרב קורא פה, כאילו מתייחס לנקודה הזאת, עצם על לבנות משפחה, בכלל להיכנס לתוך מצב זוגי, כבר יש שם משהו של מסירות נפש מסוימת, כן? כאילו אני צריכה לצאת מלאכי שהתחתנו, אז... היינו צריכים להחליט אם לנסוע לשבת, כן? ולמי לנסוע לשבת. וכל דבר כזה, עד לפני רגע, כן, את לעצמך, את מקבלת את ההחלטה, לא טוב לי, לא טוב לי, מתאים לי, לא מתאים לי, פתאום יש לך איזה משהו, שצריך להתחבר למשהו שהוא יותר גדול, לרצונות אחרים, כן? ולכאורה אתה אומר, וואי, זה חתיכת ויתור, כן? זה ויתור על הנוחות שלי, על ה... כן, על המוכר, על רק מה שטוב לי כרגע, היכולת שלי להרחיב את הקולות, זה כבר תכונה מסוימת, כן, שמינית מסוימת של מסירות נפש, אני בעצם לוקחת את הנפש שלי, ואני מוסרת אותה, מתחברת למשהו שהוא יותר גדול ממני, ואז ההבנה היא שוב, זה לא שיש שם ויתור, יכול להיות שברמת הפרטים יהיה ויתור, אבל ברמת החיים, אנחנו נרגיש מלאי חיות, כי אנחנו מרגישים שאנחנו מחוברים למשהו, שאנחנו מוכנים אפילו למסור עליו את הנפש, כן, אנחנו מוכנים את כל הכוחות שלנו, לחבר אל הדבר הזה.
אני אשמח לשאול איך אפשר שזה לא יהיה במקום הישרדותי.
רגע, מי שואלת אותי קודם כל, כי אין לי פה תמונות?
זה לא יהיה במקום הישרדותי.
התנתק, אתם חושבו? מי שואלת? ושוב את השאלה, אם אפשר. אני? טוב. שמעתי חצי מהשאלה שזה לא יהפוך להיות משהו הישרדותי, כן? זאת אומרת שנכון שצריך לשים לב בדברים האלה, שאני לא הופכת להיות קורבן, כן? זאת אומרת, אני זוכרת שכשאנחנו עברנו לקידה, אז א' עברנו לקרבן. וזה גיבה שהיא לא מאושרת חוקית, לא משנה שעכשיו היא סוג של סביון, אבל היא עדיין לא מאושרת חוקית, כן? והיה לנו מלא 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 בעיות חשמל ומים, כן? ואני זוכרת שהיה דיונים ככה בינינו, ושאנשים אמרו לי, וואי, איך את חיה שם? אז הייתי אומרת להם, אם הייתי חיה בתחושה שאני קורבן, שאני רק צריכה לשרוד את הסיטואציה, זה לא העניין, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא התכוון, כן? כשהוא טבע בתוכנו את היכולת למסור את הנפש. זאת אומרת, אם אני חיה בתחושה של ויתור, כן, אני אומרת את זה גם לנשים שאני מלווה, שלצורך העניין הדוגמה הזאת, נגיד שהבעל בצבא או שהבעל עומד תורה, אם את כל הזמן בתחושה שהבעל מפסיד מזה, זה לא שווה את זה. אם יש לך יכולת להתרומם לדבר הזה, כן, להתחבר אל הגודל הזה, ומתוך זה להרגיש שרוב הזמן את בתחושה של רווח, כן, של, של, שיש רווח, שיש גודל, כן, שהילדים הגדלים בבית שמרגישים שאבא שלהם עושה דבר גדול, כן, שהוא לומד תורה, ונכון שאולי בגלל זה זה אומר שההוצאות יהיו, כן, פחות בפיזור וכו' וכו'. התחושה הבסיסית יש של רווח, אם התחושה היא של הישרדות, כן, או תחושה שאני מפסידה, אז זה ברור שצריך לעשות שם איזשהו שינוי, כן.
שלום, שלום, מה העניינים? בני עקיבא בחופש?
בני עקיבא בחופש? חצי. יותר שווה מזה. רגע. היא הקריבה. היא הקריבה, אבל היא לא קורבן. שמה? לא שמעתי? הסיטואציה הראשונה לא הייתה בבחירתה, זה נכון. הסיטואציה הבסיסית, זה לא היה בבחירתה להגיע לשם. וזה עוד יותר מלמד אותם, שיש לנו כל מיני סיטואציות בחיים שאנחנו לא תמיד בוחרות אותו, אנחנו לא תמיד, המון סיטואציות בחיים זה לא בדיוק מה שבחרנו, ויש לנו אפשרות גם בתוך הסיטואציה הזאת ללבוש מלכות. ללבוש מלכות, הכוונה, אני עכשיו הופכת להיות המלכה, כן, של החיים שלי. בתוך הסיטואציה, מלא סיטואציות, הן נתונות, כן, כשאני רציתי להיות אימא, אני לא הבנתי שלהיות אימא זה דבר, כאילו, חשבתי שזה דבר מהמם, ושאני אלך, יהיה לי כזה 23 בערך ילדים אחריי כזה הולכים, והם יהיו כזה מהממים וזה וזה וזה. ואז אתה נהיה אימא, ואתה לא חושבת שלהיות מחובבת לגודל, זה אומר גם לקום בלילה, כן, גם להניק, גם להחליף טיטול, שאני השלישי שלי נולד, כמעט עוד הגדול שלי, עוד לא נולד, כמעט החלפתי שלושה, כן, זה מלא פרטים שאתה אומר, וואי, זה לא מה שהתכוונתי. אז אתה צריך להתרומם בתוך הסיטואציה הזאת, להתרומם לגודל, להבין, כמו שאומר, את הארץ של המשפחה, להבין את הגודל שאליו אני שייכת, וממילא יהיה לי אחר כך כוח גם לפרטים הקטנים, ובאמת זו שאלה טובה, כי אתה לא רוצה לחיות בתוך קורבן, כן? ודרך אגב, זה נכון לגבי כל דבר, את מחליטה מה ללמוד שנה הבאה, ובתוך הלימודים, ויעידו פה כל הבוגרות שכבר לומדות, תמיד יהיה לך גם קורסים שאת ממש סובלת בהם, כן? כל דבר, בכל דבר בחיים, החלטת להתחתן, בתוך זה יהיה גם דברים מבאסים, כן? ברור שמגדלת ילדים, בתוך זה יהיה גם הרבה סיטואציות שלא תהיה לי בהן הרבה יכולת שינוי, אבל יש לי יכולת בחירה, ללבוש מלכות, כן? זה להגיד, אני עכשיו מתחברת אל הגודל של הדבר הזה, וכשאני מתחברת אל הגודל של הדבר הזה, ממילא, כן? אני כבר לא קורבן, אני לא קורבן, וגם אסתר, היא לא הייתה קורבן, בתוך הסיטואציה הכל כך קשה הזאת, כן? היא הבינה שהיא יכולה לעשות פה מהפך. עד רום השאיפות היותר כלליות המתבטאות במפעלותיהם ויצירותיהם של טובי החושבים ושל טובי הפועלים והיוצרים שבעולם, כולם יונקים מהם ניזים הקודש של תשוקת מסירות הנפש על קידוש השם, וכולם הם מסתעפים מהאידיאליות הישראלית העליונה, אשר התבטאה בעומק, בכל רוחב ואושר, בכל אמת ותואר, בכל זים וחדוות עולמי עולמים. על ידי רבי עקיבא ורוממות נקודת קדושתו, כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה, כן, אמר רבי עקיבא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. אפילו נוטלת נפשך, מתי יבוא לידי והקיימנו? גודש העליון של המוות בגניזת אורו, המתנוצץ על ידו, חי בו, והוא יוצר את החיים. כן, הרב אומר לנו, תכף נלמד את זה רגע במילים יותר פשוטות מהפסקה הזאת, אבל הרב אומר לנו בעצם, מה מחיה אותנו בחיים? הפוטנציאל הזה של המוות, כן? זה שאני מוכנה, שיש דברים מסוימים שאני מוכנה לוותר, כן? כדי לחיות לפיהם, זה מה שמחיה את החיים. זה מה שמאיר את החיים, כן? זה שיש דברים שאני מוכנה ללכת איתם עד הקצה, שאני מוכנה להרחיב, כן? את רק מה שנוח לי, את רק מה שטוב לי, כן? איך... כשהודעתי לאמא שלי שאני בהיריון השלישי, והיא כמעט התעלפה, כן, אז, ואני זוכרת שאמרתי, האמא, את יודעת, ילדים בגדול זה דבר משמח, כאילו, אני אומרת לך עכשיו דבר משמח, כן, וכו' וכו', כן, כאילו, ההבנה הזאת שכאילו, אני זוכרת שאז אמרתי לעצמי, באמת זה לא דבר הגיוני, זה לא דבר הגיוני ללדת ילדים, יותר הגיוני ללדת אחרי 5 שנים אולי ללדת עוד אחד, כן, זה לא דבר ברמת הנוחות, כן? אלא יש פה משהו שהוא כל כך גדול, להביא נשמה לעולם, כן? לבנות בית בעם ישראל, שמתוך זה אתה מקבל את הכוח לצאת, כן? רק מהנוחות, כן? היום שאני ישנה לילות שלמים, כן? תמיד אני צריכה שאני יכולה לפתוח גמ"ח שעות שינה, כי כל החברות הצעירות שלי קמות להניק בלילות וכו'. אז ההבנה הזאת שכן, יש הרבה דברים בחיים שלנו שאנחנו מוכנים למסור עליהם את הנפש, זאת אומרת, אני מדייק את ההגדרה, שיהיה איזשהו ויתור, יהיה ויתורים מסוימים, כן, על דברים שלפעמים הם הנוחות שלנו, הם הדברים שבאים לנו בקלות, כדי להתרומם למשהו שיותר גדול מאיתנו, לא ממקום מנותק, ממקום מחובר אל הגודל הזה. עוד עליון של המוות בגנזת רוע מתנוצץ על ידו חי בו, והוא יוצר את החיים, ממתים ידך השם, ממתים מחלת חלקם בחיים, וצפונך תמלא בגנם, אשרם שככה לו אשרם שהשם אלו כבר בו, נקרא את זה במילים קצת יותר פשוטות של הרב טאו בלאמונת איתנו, מסירות נפש אינה רק התמסרות למיטה בפועל. כן, אין העניין שאנחנו כן, מדברות על המושג מסירות נפש, זה לא אומר למות, אוקיי? בהקרבה של רגע אחד בלבד. אלא היא דרך חיים, בניין נפשי שלם על תרבות ורוח. אמרנו, זה עמדת נפש. מדרגת חיים מיוחדת בה מתרומם האדם, ומתמסר באופן מוחלט לאידאל הגדול של קידוש שם שמיים, עד שכל חיי העולם הזה אינם חשובים בעיניו, והוא מוכן להקריבם עבור המטרה הנשגבה. בהקרבת כל החיים ועלתם, בקביעות ובתמידות, בדבקות אלוקית, תכונת מסירות נפש היא הקדושה העליונה המתגלה שכל נטיות החיים וגילויים דברים תפלים הם, והדבר היסודי המהותי של החיים איננו כי אם השם לבדו, שהכל בטלו. כן, אני מרגישה את זה כזה, אנחנו נכנסות הלילה לפורים, כן, ויש משהו שתמיד אני כזה מתעסקת הרבה בנושא הזה של השמחה, כי אני מרגישה שהחיים האלה מביאים הרבה דברים שמחים, אבל גם הרבה דברים מורכבים, ובסוף אני מרגישה שהשמחה הכי 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 עליונה, זה זה שאנחנו בעולמו של הקדוש ברוך הוא, כן? שהקדוש ברוך הוא זה שמניק פה את העולם, ושאנחנו בסך הכל פה כדי לחיות, כן? כדי לחיות את התפקיד שהקדוש ברוך הוא שם אותנו כל אחת כפי יכולתה, כן? כפי תכונתה, והיכולת שלנו להבין שאנחנו יכולות שוב לצאת מהגבולות שלנו. בואו נראה איך הרב פה כן מדייק לנו את זה באורות הקודש. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות. כן, בואו רגע נעצור פה. כן, בעצם אנחנו צריכים לדעת שבאמת אנחנו חיים בעולם שמאוד מאוד מקדש את האני הפרטי, כן? זה כמעט לא, אין לזה רייטינג לדבר על דברים גדולים, כן? אני זוכרת שאני הייתי במדרשה, כל פעם שהתחילו לדבר על כלל ישראל, כן, אני פחות או יותר, או שכבר הראש היה במקום אחר, או שפיזית יצאתי מהשיעור, רק אל תדברו איתי על הדברים הגדולים האלה, דברו איתי עליי, כן, על הנפש שלי. ובעצם ההבנה הזאת, כשאנחנו מדברים על גודל, כן, זה לא מבטל את האני הפרטי, הפוך, זה מרחיב אותו. כן, פעם מי ששאלת הרב צבי יהודה, היא אמרה לו, אני רוצה ספר, תגיד לי ספר שאני אוכל ללמוד, כדי להכיר יותר את עצמי. מה הוא ענה לה? משהו קרוב לאורות ישראל, הוא אמר לה כוזרי, כן? עכשיו כוזרי, כן? זה משהו שמדבר על עם ישראל, על תורת ישראל, אז היא אמרה לו, לא, לא, הרב, כן? כנראה לא אמר לו בדיוק ככה, לא הבנת את הקונספט, כנראה לא בדיוק אמר לו ככה, להכיר אותי, אמר לה, נכון, תלמדי על עם ישראל, כן? על תורת ישראל, העניין של המצוות, על איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, כאילו ההבנה שכשאנחנו מתחברים לאידיאלים גדולים, אני מרחיבה את האני שלי, כן? וככה גם כשאנחנו לומדים על האבות ועל האימהות, כן? כשאני לומדת על שרה, אני לא לומדת על איזה דמות שהיא מנותקת, משהו ב-DNA שלה קיים גם בי, כן? החסד של אברהם זה לא משהו מנותק, כן? אלא הפוך, זה תנועה חסד שקיימת גם בי, ולכן ממילא אני יכולה עכשיו להתאמץ ולהביא אותה לידי ביטוי בחיים. ואם אני אשאר רק בדלת אמות שלי, רק בפרטיות שלי, לכאורה זה נראה שיהיה לי נורא נורא טוב בחיים, כן? כי יהיה לי נורא נוח, אני אעשה בדיוק, כן, רק מה שמתאים לך, רק מה שטוב לך, אבל באמת האדם ככה מצטמצם, מצטמצם, כן? דרך אגב, בעיניי הוא הולך אחורה, 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 כן? שאנחנו מתרגלות לעשות רק מה שמתאים לנו. אני בשבועיים האחרונים קיבלתי כל מיני טלפונים, אני יכולה להעביר שיעור כזה, להעביר סדנה כזאת וזה, ויש לי נטייה כזאת פשוט להגיד לא. על כל דבר בערך בחיי, ונועד כזאת של, לא, מה אני צריכה את זה וזה, כאילו, מה אני צריכה את העומס הזה, ותנו לי רק את החיים האישיים הזה, וכזה, כל פעם אני נזכרת בעיקר סביב פורים, כן, להגיד, לא, כן, יש כוחות, מתנות שהגעתי איתם פה בעולם, כן, להיפתח מעבר לדלת האמות, כן, זה לכאורה נראה לפעמים משהו כזה, נורא נורא נוח, אני אעשה רק מה שטוב לי, רק יש היום קטע נורא חזקתי, נורא נורא מחוברת פנימה, כן, אבל לפעמים צריך לשים לב שהמחוברות פנימה הזאת נורא מצמצמת אותי, כן, אני חוזרת הביתה, לא יודעת מה, אחרי שבוע שהייתי במדרשה, לא אני, כאילו אתם, כן, ופתאום הבית דורש ממך לגדול, כן, תמיד אני אומרת לבנים שלי, זה יפה שכל השבוע אתם אולי בישיבה, כשחוזרים הביתה, לא נעים לי להגיד, אתם לא עורכים, ואודו להתחיל לזוז, כן, אני כזאת עם הקרצייה, אבל אני גם נחמדה, ואני מפנקת אותם בזה, אבל באמת זה מכריח אותך לגדול כן, מהמקום המצומצם הזה, כן, להיות חלק, להיות שותף, להרחיב את הכוחות, בואו נקרא את זה שוב, האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים בזה. כן, והפוך על הפוך, זה יביא לי לאיסורים, כאילו נראה לי שאם אני אשאר רק בדלת אמות שלי, רק בפרטי, רק במה שטוב לי, אז יהיה לי הכי טוב, אבל בהפוך על הפוך, זה דווקא יביא לי איסורים, כן? מהרבה בחינות זה יביא לי איסורים. קודם כל אני אהפוך להיות בן אדם מאוד מאוד מצומצם, ואנחנו כבר יודעות שכשאנחנו לא מרחיבות את הכלים שלנו, כן? כל התמודדות הופכת להיות הרבה יותר קשה, כן? הרבה הרבה יותר קשה, זאת אומרת, אם אני כבר רגילה, למשל, אני אתן דוגמה הכי איזה, אם אני רגילה, לא יודעת מה, יש אצלנו קטע לבשל ליולדות, בסדר? אז אם אני רגילה שאני אף פעם לא מבשלת לאף אחד אחר, ורק מבשלת לעצמנו ולמשפחה, ורק מה שמתאים לנו וזה וזה, ואז פתאום שאני נדרשת למשהו כזה, זה כאילו, וואי, זה דורש ממך מלא מלא כוחות נפש. אם את רגילה באופן טבעי, שחלק מהחיים שלך זה גם הנתינה החוצה, אז הפוך, הכלים מתרחבים וזה הופך להיות פחות קשה. כן, דווקא ההצטמצמות הזאת שלכאורה היא נראית בהתחלה שהיא הכי תקל על החיים, היא בסופו של דבר עלולה להביא ממש לאיסורים, כן? ברמה האישית. נכון, בהקשר של אסתר, באמת יש פה דוגמה, נקרא לזה, ממש דוגמת קיצון לנקודה הזאת של המסירות נפש, וזה תמיד שאנחנו לומדים, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לומדים את התכונה, כן, איך שהיא באה לידי ביטוי לפעמים ברמה מאוד גבוהה, ואין דרישה מאיתנו שאנחנו נעשה קופי פייסט על הדבר הזה, אלא יותר על העיקרון, ואני רוצה להגיד שגם אסתר, כן, זה נשאל פה בפניכם, גם אסתר, אנחנו תכף נבין, הרווח שהיא הרוויחה, כן, הוא רווח לדורות, זה רווח דורות, כי אשכלה הצילה את עם ישראל, היא הצילה את עם ישראל, ונכון שהוויתור שלה, הוא נראה לנו כוויתור מאוד גדול, והרבה פעמים באמת לזה אנחנו נתפסות, כן, אבל דווקא הסיפור הכל כך מזעזע, זה מסביר לנו, את היכולת שלך לצאת מעצמך, קודם כל מהתכונה הזאת שלה, של הצניעות, של ההסתרה, וקודם כל המהפך שהיא עשתה, בשביל אידיאל כל כך גדול, ואין אידיאל יותר גדול, כן? אין אידיאל יותר גדול, מאשר למסור את הנפש על עם ישראל, כן? ועל התורה, אין אידיאל יותר גדול מזה. כן? עכשיו אנחנו רואים את זה, אנשים, תסתכלי, יש משפחות סביבנו, כן? כן, לי יש חברה, בעלה 20 שנה בקבע, עכשיו הוא מסיים 21 שנה בקבע, כן? אני, כל אחד יכולה לשאול אותה פה, אני לא חושבת, נכון שזה לא אותו דבר כמו אסתר וכולי, אבל אתה יכול להסתכל מהצד ולהגיד, וואי, 21 שנה, באמת 21 שנה, אבא לא בבית, הוא בא לשבתות, גם לא כל שבת וכולי, אבל הרווח שהבית הזה מקבל, ההבנה הזאת היא כן, שהבית הזה הוא חלק מגודל כל כך גדול, ממסירות נפש כפשוטו על עם ישראל, זה רווח יותר גדול, מהנוכחות ההורית שהיא דבר חשוב, יום-יום בבית. כן, התכונה הזאת, כן, של המסירות נפש, זה משהו שאנחנו יכולות, כל אחת לתרגל את זה בקטנה, נכון, לא כמו אסתר, אבל אסתר היא כאילו ביטוי של זה ברמה הכי קיצונית, כן? כי היא באמת ביטור מאוד גדול שלה. מה זה? של? נכון, לגמרי. באמת בגלל זה אני שוב אומרת שהסיפור הזה כן של אסתר, זה ברור שלא כל אחת מאיתנו אמורה להיות אסתר, ברור, כן? לא אמורה לוותר על החיים שלה, על המשפחה שלה, על הזוגיות וכו'. ודווקא אני מרשה בדור הזה שאנחנו מאוד עם רגליים על הקרקע. אנחנו אובר באובר פרטיות. כאילו לי אין איזה חשש שכאילו כולנו פה באיזה, אני כאילו איתכם באותו גיל, בלה, 20 שנה הבדל אבל בקטנה, כן? כאילו הרבה יותר קל לנו בעיניי להיות במקום הפרטי הזה, מאשר למסור את הנפש. כאילו הדיבור הזה של חיבור לגודל, כן? אפילו אני בחיים לא הייתי מלמדת שיעור כזה בתחילת שנה, אף אחד לא הייתה נכנס לאף שיעור שלי בהמשך שנה. באמת, כאילו זה יוצר איזושהי התנגדות כזאת, כאילו רגע, אבל מה איתי? אבל מה אני? כן? גם אני כשיצאתי לדייטים, אמרתי, בהתחלה רציתי כזה מגלניסט, מטכליסט, כל מיני כאלה, זה מה שהיה לי בראש, ושאר אמרתי, כשקלטתי מה זה אומר, אמרתי, מה פתאום, לא רוצה איש צבא. אני לא הולכת עם איש צבא, כן? ואז חברה שכנעה אותי כזה בדרך לא דרך, כן? שלא, שזה כאילו, שזה לא יבוא על חשבוני, זה כאילו היה הנקודה, ובזה אני מרגישה שאנחנו, הדורות האלה הן דורות שמאוד מחוברות, אנחנו מאוד מחוברות לקרקע, מאוד מחוברות לעצמנו ולמה שטוב לי, כן, ולמה שאני רוצה שיהיה, ודווקא היכולת שלנו בעיקר ערב פורים להגיד, רגע, בואו, כן, נתרומם למדרגה הזאת, היא לא כמו אסתר, כאילו, נועה, אני איתך, זה אין, אין, כאילו, יש משהו בסיפור הזה שתמיד, אני מסיים את המגילה הזאת בעיקרון בדי בדיכאון, למרות שרווח והצלה ויהודים ושמחים ותתדעת, כאילו, אבל ההבנה הזאת שבאמת הסיפור הפרטי שלה, כן, הוא התרומם, לא סתם אנחנו זוכות, כן, זוכרים אותה, המגילה נקראת על שמה, כי היא עשתה פה מעשה שכל אחת מאיתנו יכולה ללמוד מזה בצורה, כן, בהלך רוח הקטן שלה ביום יום, וזה מדהים, כאילו, זה מדהים אותי, כי גם כשאני קוראת לזה, תמיד יש לזה איזושהי התנגדות כזאת, כן, שאתה אומרת, יאללה, רגליים על הקרקע, אנחנו לא איזה חיבור של אידיאלים, כן, אנחנו רוצים שהחיים שלנו יהיו מחוברים לגודל, ממש להגיד את זה, אני רוצה, כן, להיות עובדת השם, נכון, אז זה אומר, לצורך העניין, שכנראה אני לא אלך, כן, אני אגיע למעיין, ויהיו שם, כן, הילדים שלי כבר יודעים, אנחנו יכולים להגיע למעיין, הסיטואציה תהיה כזאת שלא מאפשרת, יא, לאוטו ממשיכים הלאה למקום הבא, יכול להיות שגם לא נמצא באותו יום מקום שנוכל להיכנס בו למים, זה מסירות נפש, כן, אבל אם את חיה בתחושה של ויתור, של קורבן, לא, ממש לא, כי אנחנו מחוברים למשהו פה שהוא יותר גדול מהכאן ועכשיו, הוא יותר גדול, הוא לא מנותק מהכאן ועכשיו, אבל הוא יותר גדול מהכאן ועכשיו. כן.
אני רוצה
שיהיה
אחרי להמשיך את השירה, שכאילו
הרבה
פעמים, אז אנחנו נמצאים כאילו, אנחנו רוצים מאוד כאילו, הרצונות שם שנים, ואנחנו פה. הרבה פעמים כאילו, אני יכולה להגיד כאילו, אני חושבה לי להבריך, ואז אנחנו יש של 20 שנה ללמד, אבל כאילו, התחושה של המסירות נפש, שאנחנו לא עבודת, כאילו, כשאנחנו לא מתנפל, ואז כאילו,
קודם כל, תמיד כדאי, בסוף שנה יש פה פאנל כזה של, זה נקרא בית של תורה וזה, ואז אשתו של הרב מלכה מגיעה, ממש כדאי, הרב מנתיאל מלכה, ממש כדאי לשמוע אותה, כי אשכרה יש את אברך איזה 20 שנה, אבל את צודקת ממש, ואת מדייקת אותנו בנקודה הזאת, שהרבה פעמים במהלך הדרך, אני מאבדת את החיבור לגודל, מאבדת, זה כאילו נקרא לזה כבר לא, הוא כבר מאבד מהמנוע שלו, כן? כן, השאלה הייתה, כן, אם גם כשאתה מחובר לאיזשהו גודל, אני מקווה שאני אפשר יותר בדיוק אותם מילים, זה לפעמים קשה להחזיק בדבר הזה, כן, למשך זמן, מי שאמרה פה, כן, רוצה להיות אשת אברך, אבל ב-20 שנה זה קצת, כן, א', באמת, זה מתחבר לשאלה של שירה, שבאמת כן צריך להיות מחוברים בסופו של דבר ליכולות, למישהו אחד, דרך אגב, גם לאברך. למישהו אחד מתאים ללמוד שנה, למישהו אחד 5, למישהו אחד 10, ולמישהו אחר 20. בסופו של דבר, כנסי לישיבות, רוב הישיבות אין שם אברכים 20 שנה, כן? זאת אומרת, כן צריך בסופו של דבר להיות מחוברים כל אחד לכוחות, לתכונות, ליכולות שלו, כן? אני אשתף אתכם, סליחה לבוגרות ששמעו את כל, את כל הסיפורים שלי. כשאנחנו התחתנו, אז גדי באמת הוא היה בצבא כמה שנים לפני, עוד כמה שנים אחרי, ואני באמת היה לי חלום בשלב הזה שהוא הולך מלמד תורה, כן, זה היה לי כזה רבי עקיבא כזה, הוא התחיל ללמוד תורה קרוב לגיל 30, הוא למד קצת לפני כן במכינה, ואז הוא למד תורה, כשהוא התחיל כבר הייתי בהיריון עם הילד השלישי, בגלל זה תמיד אני אומרת לכל הצעירות שהן מתחתנות את זה, זה מעולה, כאילו השנים הראשונות, וזה הלימוד תורה הזה, הוא יקר מפז, בכל אופן, ואני זוכרת שקלטתי שבכל מיני סיטואציות שהרגשתי שאני צריכה את עזרתו, הייתי מדמיינת אותו כזה יושב עם הגמרא, ואומרת כזה, יאללה, מה בגדיל? כאילו שיקה, שיסגור שנייה. אופה, סוגר, נכון? לקח שנייה. ובואו ביתה, כאילו מה הסיפור? זה כזה היה נראה לי רק שאלה טכנית כזאת, של כזה, רצית לסיים ב-10, קראתי לך ב-5, לא נורא, כאילו בקטע הטכני. ולאט לאט קלטתי שבאמת זה מאוד פוגם לו באלימות תורה, גם באיכות וגם בכמות, והבנתי שהעבודה שלי צריכה להיות, כן, בדיוק לשאלתך, להתרומם חזרה, כן, להבין למה, מה רציתי בלימוד תורה הזה. שכחתי את זה, בקושי של החיים, ביום יום, רציתי שיהיה לי מישהו שיעזור לי במקלחות, וגם ממש כזה, כידוע אני לא מרבה לשתוק, אז הייתי אומרת לו, ומה הקטע של הישיבה הזאת, שבשש בערב מתחיל לעשות את כל השיעורי אמונה, לשאר אנשים אין להם מקלחות והשכבות וכו' וכו', כן, ממש התלשתי אותו כזה יפה. בכל אופן, כן, ההבנה הזאת, שאני זוכרת שאז הלכתי ללמוד אורות התורה, כאילו, היה תקופה שפשוט עשיתי לי חברותה, וחזרתי, כי הבנתי שאני צריכה לחזור להתרומם אל האידיאל הזה שרציתי אותו. נכון, שנה, שנתיים קודם רציתי את הדבר הזה, אבל באמת זה נחלש. ודרך אגב, זה נכון לכל דבר גדול שאנחנו עושים בחיים, כל דבר שאנחנו עושים. הרבה פעמים, פתאום אני ארגיש שאני נחלשת בדבר הזה, ואני צריכה להחזיר לעצמי את תחושת השליחות, את תחושת הגודל, את מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני פה בעולם. כן, וברגע שאת חוזרת לדבר הזה, מתדלקת, זה ממילא יהיה לך גם כוח לרמת הפרטים. ושוב, אני הולכת עם האמירות שלכם, שזה נכון, שזה חשוב, שזה לא יהיה מנותק. זאת אומרת, אם אני עכשיו, למשל, היו אומרים לי, לכי, תגורי באיזה גרעין תורני בעיר שמזיעים בה, תחשבו על רעיונות, כן? אז זה כנראה היה מעבר ל... כאילו, זה כבר הייתי באמת קורבן ביום יום. זאת אומרת, בסוף כל אחד צריך לבחור את האידיאלים שהוא מתחבר להם, שהם כן בהתאמה לעצמו. למישהו אחד מתאים ככה, למישהו אחר מתאים משהו אחר, אבל כן ההבנה שכל אחד מאיתנו יש לה את היכולת להישאר רק בארבע אמות המצומצמות, ויש לנו את היכולת לצאת, להתרחב, להתחבר לגודל שהוא יותר מרק אזור הנוחות. נכון, למרות שיש על זה דעה, אני מסתכלת פה כשהסתכלתי בזה, שיש בזה דעות שונות, יש דעה שאומרת שהיא באמת הפסידה את העולם הבא, אני זה לא מתיישב לי בשום צורה, הרמב״ם אומר על זה שביטול מצווה מותרת כהוראת שעה, כן, כמו הביטול מצווה הזה, בכמה תנאים, אחד מהתנאים האלה זה כדי להציל את התורה, והצלת עם ישראל שווה הצלת התורה, ולכן יש אומרים שהיא לא חטאה בדבר הזה, היא לא הפסידה את העולם הבא, כאילו יש גם דעה כזאת, צריך לדעת, אני מאוד קשה לי באמת עם הדעה הזאת, שכאילו יש פה הפסד גם של העולם הבא. על העמדה שלה, היא הייתה מוכנה אפילו למסור את העולם הבא שלה, כן, נכון, כן. גרש אותה? איזה שאלה טובה. שאלה ממש טובה, למה מרדכי לא גירש אותה, ואז לכאורה הייתה יכולה אחר כך לחזור ולהתחתן איתו. שאלה טובה, יש פה כמה רבנים גדולים שמלמדים היום, תשאלו אותם, אבל תגידו לי את התשובה, זה ממש מעניין. מעניין ממש. מה שעה? אני מסתכלת. אחת? אחת? אחת. אחת? אני בלמד. אוקיי, יש לי 2 דקות, כי מבחינתי אני עוד חצי שעה מדברת, בסדר, רגע, בואו. ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה, אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו, ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום, ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. כן, אם אני אהיה מחוברת לגודל בחיים שלי, גם הפרטיות שלי היא תהיה בצורה מתוקנת. בכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו. כן, זאת אומרת, המטרה שלנו בסופו של דבר זה לעבוד את השם ממקום של שמחה, לא ממקום של תחושת ויתור. כן, פעם גיסתי אמרה לי, נפגשנו באיזה מפגש משפחתי בקיץ, ואנחנו הבאנו בשרים, וגדי בעלי היקר, הוא מקפיד על כל מיני קשרויות כאלה, אני חושב אנחנו בבני ברק, אבל אני זורק איתו. בקיצור, היא ראתה את המחירים על כל הזה, ואז היא אמרה לי, תראה מה הגעתי למסקנה? זה גיסתי שהיא לא גדלה בבית דתי, והיא אמרה לי את המשפט הבא, כן, זה מאוד חם ומאוד יקר להיות דתיים. נכון, אתם זוכרות את המשפט הזה? האמת לא הזכרתי אותו מתחילת שנה לפי דעתי, מאוד חם ומאוד יקר. למה חם? ראתה אותנו, עוד זה היה בתקופת החולצת בסיס, חולצה מעל, בכל אופן, כאילו אנחנו באים לבושים, הם לא, בגדול. ויקר, היא ראתה את הבשרים, הקשרויות, וזה, והיא אמרה לי זה. וכזה, אמרתי לה אז, אז במינה שכנראה יש לנו רווח מאוד גדול בדרך הזאת, כי אם הייתי חיה בתחושה של מאוד חם ומאוד יקר להיות דתיים, לא הייתי כנראה, כן, חיה את החיים האלה, לא משנה, לא כזה הקשיבה לי, אבל בעיקר דיברתי לעצמי, זה בסדר. בכל אופן, כאילו, הנקודה הזאת, שהמטרה שלנו זה לא לחיות בתחושת קורבן, כן? הפוך, לעבור תהליך, כן? שכמו שאסתר ראתה שעם ישראל הם התייאשו מהגאולה, הם כבר ישבו בסעודה, כן, של אותו רשע, הוא כן, כלים מכלים שונים, כן, הכלים של בית המקדש, כל מה שאנחנו קוראים את זה, זה במנגינת איכה, אני ככה כולי מצטמררת, ובעצם אנחנו רואים שנהיה כאן תהליך של ונהפוך הוא שוב ממצב שאסתר לא מתמסרת לשליחות הזאת, היא לא מבינה את הגודל שלה והיא הגיעה, כמו שאמרנו, יש לנו הרבה סיטואציות בחיים כאלה שאין להן בחירה, ובאיזשהו שלב היא עושה שם מהפך, כן, היא עושה ונהפוך הוא בתוכה, היא מוסרת את התכונה הזאת של הצניעות, שהיא הייתה כל כך מהותית לה בשביל משהו יותר גדול, בשביל ההצלה של עם ישראל, ואל מול ונהפוך הוא שמתרחש במגילה, יש ונהפוך, כן, בסיפור שלה, יש ונהפוך הוא מלמעלה, כן, אנחנו רואים איך מרדכי בעצם עולה על הסוס, כן, במקום שיתלו אותו, כן, תולים את המן, הגזרה מתהפכת, יש ניצחון במלחמה, כשאנחנו עושים הרבה פעמים מהפכים בתוכנו, כן, כל אחת יש לנו ממש בעיניי שיעורי בית מתוך הלימוד הזה, לראות דווקא איפה המקומות שיש לנו התנגדות לצאת מהמרחב האישי שלנו, בדרך כלל זה אל מול הקרובים שאלינו יותר, והיכולת שלי להגיד, אני מרחיבה את הכלים, והרחבת הכלים הזאת היא לא באה על חשבוני, כן? בפעם הבאה שאני אראה מישהו שנראה לי שהוא חי במסירות נפש, אני לא ארחם עליו, כן? כמו שהיו שואלים אותי, מתי הוא משתחרר? כל פעם שואלים אותי, מתי הוא משתחרר? הוא עדיין לומד תורה? ועכשיו השאלה בשנים האחרונות, הוא עדיין עובד בגליל? מה, הוא עדיין נוסע? כן? באותה מידה גם שואלים אותי אם אני עדיין במדרשה, לא יודעת מה מתכוונים לזה, כן? אבל בכל אופן, ההבנה הזאת היא שאין כאן, אני לא אגיש שיהיה ויתור, נרגיש שיכול להיות שיהיה קשה, ושאתה תדייק את הבחירות שלך, אבל החיבור, כן, אל משהו גדול, הוא משהו שמרחיב את השמחה, מדייק את המקום שלי בתור פרט פה בעולם. אני לסיים ב... כן, באסתר, שהיא נכנסת ככה אל חצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, אנחנו רואים פה בתרגום יונתן, שהוא בעצם אומר שכשהיא נכנסה, שאסתר מלכה נכנסת אל החשברו, שצריך לדעת שהיא נכנסת לשם בחשש מאוד גדול, כן, היא נכנסת שלא כדת, כן, היא מבינה שזה לא לפי הכללים שם, והיא יכולה להיענש על הדבר הזה וכו'. אז היא לובשת אסתר מלכות, והתרגום מסביר מה זה לבשה מלכות, שרתה לרוח הקודש, וכשמדובר פה כן על חצר בית המלך, נוכח בית המלך, התרגום מסביר מה זה בית המלך, נוכח בית המקדש, נוכח ירושלים, כן, בעצם מה שהחזיק אותה במהפך הזה שהיא עשתה, זה המטרה שלשם היא חיברה את כל התהליך הזה, כן, הישועה של עם ישראל, הם התייאשו מהגאולה, והיא ראתה, אל מולה את הגאולה, את התיקון, וזה מה שגם כן נתן לה את היכולת לעשות את המהפך האישי, בעזרת השם, שנזכה לעשות, להתחזק בעמדת נפש, כן, של חיבור אל הגודל בחיים שלנו, שאנחנו קוראים שמח.